כל חי אונליין 93fm.co.il כל חי, המהדורה המרכזית עם אבי נמרן.
הערב במהדורה המרכזית, יהדות התורה והליכוד הגיעו להבנות סופיות אחרי יום של מסע ומתן עם עליות ומורדות. ההישגים, הגדלה משמעותית של קצבאות הילדים, הכפלה של תקציב הישיבות, ביטול החלטות ממשלה בנושאים המנוגדים להלכה וגם סיכומים בסוגיית הגיוס. מפלגה תקבל את רשות ועדת הכספים, את תיק הבריאות וסגן שר במשרד החינוך. מנגד, המסע ומתן עם שס תקוע. בהודעה לתקשורת שהוציא היום שס נאמר כי קיים נתק שנספר ימים עם הליכוד. בעקבות כך, כינס יושב ראש השריה דרי את חברי עשייה לדון בהמשך דרכה של המפלגה ואמר כי ללא תנאי הסף של אפס מעם על מוצרי יסוד, שס לא תיכנס לממשלה. משלחת צהל בנפאל הקימה בית חולים שדה. גם צוותי מדה, זקה ואיחוד הצלה ממשיכים במתן סיוע לישראלים בנפאל. מספר הישראלים שטרם יצרו קשר הולך ויורד ועומד עתה על 9 בלבד. היום חולצו 7 ישראלים שטיילו על רכס הלנגטנג באמצעות מסוקים של חברת הביטוח. קבוצה נוספת שנמצאת בעומק השטח הכפרי עדיין לא חולצה מחשש המקומיים יפגעו במסוק ובמחלצים. וגם על ההתחממות בגזרת הצפון, היום שוב הזקה באזור הגולן, על המאבק של רבני אשדוד במתחם הביג בעיר שרומס את קדושת השבת, על החלטות המשטרה בסוגיית התחבורה למירון. המהדורה המרכזית כאן בכל חי, העורכת אסתי פלד, על הביצוע הטכני סגי פרלמוטר, באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם, המהדורה המרכזית. אנחנו פותחים כמובן הערב עם המסע ומתן הקואליציוני. יהדות התורה על סף חתימה, ככל הנראה תחתום כבר מחר על ההסכם. ההסכם מגובש, היום היו איזושהי עליות ומורדות במסע ומתן, אפילו ניתוק לכמה שעות, סוג של פיצוץ, אבל מהר מאוד יושרו הדורים. אנחנו נפתח עם כתבנו הפוליטי גואל והקנין. שלום גואל. יהדות התורה תהיה המפלגה הראשונה ככל הנראה, או שיחד עם כחלון שחותמים על הסכם קואליציוני?
קודם כל, עד שזה לא קורה, זה לא קורה. הם אמורים להביא את ההסכם לפני גדולי ישראל. אנשי הליכוד להבדיל הלכו לראש הממשלה נתניהו כדי להראות לו את הסיכומים שהם הגיעו, את טיוטת ההסכם. והחתימה אמורה להיות מחר, אבל שוב, כבר ראינו לא מעט חתימות שכמעט היו וכמעט הראו והיו בדיוק אמורות להיות למחרת היום, וזה לא קרה. הדברים האלה יכולים לקרות גם עכשיו, ושום דבר עדיין לא סגור ושום דבר עדיין לא בטוח, אבל הסיפור הגדול זה הפיצוץ שהיה היום במהלך הדיונים בין יהדות התורה לבין הליכוד. למעשה, מי שמפוצץ את הישיבה זה יעקב ליצמן, יהדות התורה, מאגודת ישראל, ופה אני בכוונה נותן את הדגש הזה, הוא לכל אורך...
לפני סוגיית יהדות התורה, שעליה עוד נרחיב עוד מעט, אני רוצה לשאול אותך על עניין הבית היהודי. גם שם יצא היום איזושהי הודעה שעד שהם לא מקבלים אמירה מפורשת מנתניהו, שהוא מקבל, שבנט מקבל את תיק החינוך, אין המשך התקדמות.
בבית היהודי הפרסה היא מאוד מביכה אפילו מבחינתו של נתניהו, זה כבר הגיע למצב כמעט של השפלה. כל סיכום שגם מגיעים אליו ברמת הטיוטה, פתאום נתניהו נעלם, פתאום נתניהו שוכח לחזור לנפתלי בנט, ולכן פה תיק החינוך הוא מאוד חשוב להם כרגע. הם ויתרו, בנט מרגיש שהוא עשה לא מעט ויתורים גם על משרד הכלכלה, גם הבטחה של נתניהו בדמות משרד הביטחון, אז הוא מבין את גודלו הטבעי על פי מספר המנדטים, הוא ביצע ויתורים, הוא מצפה שנתניהו יחזיר לו יחס שווה. נתניהו לא נותן את זה, ולא רק שלא נותן את זה, אלא הוא גם כן מתעלם ממנו. בבית היהודי מרגישים איזושהי השפלה, והם גם מבינים שבתוך הליכוד יש מלחמות עולם שיכול להיות שנתניהו לא ישרוד אותם. אז אם ציפי חוטובלי או מילי רגב יריבו בינן לבין עצמן, אז עדיין נתניהו את זה שורד, אבל כשמדובר בישראל כץ וגלעד ארדן, נתניהו את זה לא יכול לעבור, והם חוששים שברגע שהם יגידו כן, ברגע האחרון נתניהו יברח עם פיק החינוך. לכן אין שום התקדמות, אין מגעים, אין, אף אחד לא מדבר עם אף אחד, עד שנתניהו לא מצהיר בקולו משרד החינוך של בנט.
אוקיי, עכשיו ליהדות התורה, מיד אתה תספר לנו גואל על מה שמתנהל מאחורי הקלעים, גם בגזרת ש"ס, גם בגזרת יהדות התורה, אבל לפני כן בואו ננסה להבין מה כתוב בהסכם הקואליציוני הזה. אני מצרף את פרשננו מני גרה. שלום מני.
שלום, ערב טוב.
אז כמו שאנחנו מבינים, יש הישגים רבים ליהדות התורה בסיכומים עם הליכוד. בתוך ההסכם אנחנו יכולים לראות התייחסות רחבה לסוגיית קצבאות הילדים. עוד מעט נדון בפרט הזה מה קרה שם היום. אנחנו רואים הישג בסוגיית החוקים האנטי-דתיים, תקציב הישיבות, חוק הגיוס, וכמובן התיקים, ועדת הכספים, תיק הבריאות, סגן שר במשרד החינוך, את כל אלה אנחנו רואים בתוך הסיכום. האם בעצם ההסכם כמו שהוא עכשיו הולך לבתיהם של גדולי הדור לאישור?
אכן, זה מה שקורה בשעות האחרונות. הסיכומים עוברים בין בתיהם של גדולי ישראל. לחלק מהמקומות חברי כנסת עצמם מתייצבים, חלק מהמקומות נשלחים טיוטות שיועברו לעיונם של גדולי ישראל בנושאים המהותיים והקריטיים של הקווים בהם תוקם הממשלה. אבל עדיין יהדות התורה, למרות שנמצאת בהתקדמות למעשה של סיכום כל הדברים, וממש אפשר להעריך שמחר כבר תהיה חתימה, כי למעשה כל הסיכומים הושגו. אותו משבר של היומיים שלושה האחרונים שנסב סביב קצבאות הילדים הגיע בסופו של דבר לפתרון באיזושהי נוסחה. אני חייב לומר שמבחינת נוסחאות וניסוחי סעיפים נזהרים מאוד הנציגים החרדים, כי אנחנו כבר ראינו את הכותרות בימים האחרונים על הסחטנות החרדית, והם בדיוק מזה בורחים, ולכן מנסים להשאיר כמה שיותר מורפל ולהטיל איפול על הדברים. אבל הנקודה שהיא אולי עדיין נמצאת, אני לא יודע, בספק, ננסה להגדיר את זה, זה התפקיד של סגן שר בחינוך. ש"ס דורשים גם כן תפקיד במקום הזה, במשרד החינוך. פרוש כמובן מעדיף שזה לא יקרה, מעדיף להישאר שם סגן. ההנחה היא שבסופו של דבר בנט כן יקבל את התפקיד הזה, למרות שכפי שגואל הזכיר באמת אכן יש עדיין סביב, גם זה סביב הדברים לא סגורים. נתניהו עדיין ממשיך להחזיק את הקצוות בידיים שלו, ושאס אפילו מרגישים קצת פגועים ביממה הזאת מבחינת נתניהו, כי הוא לא מאפשר ולא משחרר להם את החבילה שאותה הם ניסו לקבל בתמורה לצמצום הכוח שלהם במשרד הפנים, שחלק מהחבילה הזאת זה כאמור סגן נוסף, סגן שר נוסף, והזכרנו את זה לפני כמה ימים, ובינתיים זה לא קורה. שאס לא מקבלת משרד מורחב לדרי, ושאס גם לא מקבלת את הסגן שר במשרד החינוך, בנוסף לסגנות של מאיר פרוש.
אוקיי, אז זאת התמונה נכון להערב, התקדמות ממשית עם יהדות התורה. חברי יהדות התורה יגישו את הסיכומים שלהם עם הליכוד לאישור גדולי התורה, ובשאס אנחנו מדברים על נתק. אני חוזר אליך עכשיו גואל, מאחורי הקלעים היום, כשדיברנו על עליות ומורדות במסע ומתן, גם ביהדות התורה וגם בשאס, יש קשר בין השניים? כלומר, יש פה תיאום בין אריה דרי ליעקב ליצמן, או שאין קשר? כלומר, יש ערוץ נפרד מול יהדות התורה, וערוץ נפרד ומנותק לחלוטין עם שס. מה קורה בגזרה?
טוב, אז לכן פה אני מחלק את יהדות התורה לשניים, יש דגל התורה, ויש אגודת ישראל, וגם לא כל אגודת ישראל, ובמה דברים אמורים. בתחילת, מיד לאחר הבחירות, הוחלט שיוקמו צוותי מסע ומתן משותפים, זאת אומרת, יהיו תאומים על בסיס של ישיבות קבועות בין שס לבין יהדות התורה, וכאן השאלה הגדולה היא, אז איפה התאומים הללו? אז אם שואלים מה קורה בשס, הם ניסו להשיג את גפני לא מעט פעמים, במשך שבועיים האיש פשוט סימן את אריאל אטיאס, לא ענה לו, לא הגיב, לא נתן שום, לא הראה נכונות ללכת ביחד עם שס לאיזשהם תיאומים כאלה ואחרים, עד שנפל דבר בחלונות הגבוהים בדגל התורה, ושם הוא מקבל הוראה חד משמעית, אתה צריך לנסות ולהפוך את העולם לדאוג למשרד סגן שר ליעקב אשר. בנקודה הזו הוא למעשה היה צריך את שיתוף הפעולה עם שס, ומכאן זה התחיל. כאשר שואלים את גפני איפה היית שבועיים, אז האמירה בסביבה שלו אומרת, אני רציתי לתאם, גפני רצה להיות מתואם עם דרי, אבל מי שדאג שזה לא יקרה זה מאיר פרוש, הוא הפיל את התיק עליו, אין לנו שום צורך. אגב, גם זכורה האמרה, לא שס תלמד אותנו מה זה יידיש קייט, זה אותה אמרה של, שיוחסה למאיר פרוש. עכשיו, מכאן ואילך החל הפיצוץ, וכאן היום, בניגוד לאלו מחשבות, שבגלל אולי שיהיה תפקיד של סגן שר נוסף בצמוד למאיר פרוש, כל אחד יודע שבשביל מאיר פרוש יעקב ליצמן לא ילך ויסרוף קשרים, ולא ילך ויפוצץ מסע ומתן. זה לא קרה. היחיד שהיה מתואם עם דרי לאורך כל הדרך זה היה יעקב ליצמן. הוא הבין שבשס נקלעו לאיזושהי מצוקה, דרי הסביר לו את מהות הדברים, הבין שאין להם לאן להתקדם, הוא הסחררים פוצץ את המסע ומתן על, אותה, על אותו סעיף של קצבאות הילדים רטרואקטיבית, מה שאמרו שאולי בתחילה לא נדבר על זה, נחכה עם זה שגפני יביא את זה מוועדת הכספים, המסע ומתן התפוצץ, הוא ראה איזה פלא, לא מעט, לא הרבה אחרי זה, מגיע ניר חפץ, שהוא האיש אחד מהקרובים לראש הממשלה במסע ומתן הזה, מגיע ויושב לישיבת עבודה עם אריאל אטיאס, עם יהודה אבידן בכנסת, וכולם יוצאים מחויכים משם, מאותו רגע, למעשה החל כדור השלג להתגלגל מהר יותר, שאולי בגללו יגיעו מחר לחתימה.
אוקיי. זאת התמונה נכון לעכשיו. אני חוזר אליך מני, כאשר אנחנו מדברים על הפיצוץ שגואל דיבר עליו היום במסע ומתן, אנחנו מבינים שהכל מדובר סביב קצבאות הילדים. מתי ייכנסו לתוקף קצבאות הילדים הגדולות? האם זה רטרואקטיבית מתחילת 2015? האם רק אחרי אישור התקציב? אני מבין שהגיעו בסוף שם לאיזושהי פשרה.
הגיעו לפשרה, הגיעו לאיזושהי נוסחה, לאיזשהו סיכום שיוכל לעבור גם מבחינת הליכוד. אין לי עדיין את הפרטים המדויקים כיצד זה יהיה וכיצד זה יתנהל. מנסים גם את זה לשמור בשקט, כי שוב הזכרתי מקודם את העניין הזה שמחפשים את התקציבים שהולכים לחרדים ולהציג אותם כסחתנים, בעוד אחרים זה לגיטימי שמקבלים את הדרישות שלהם למרות העלויות הגדולות, ולכן נזרים בפירוט המדויק של מה שיהיה בקצבאות הילדים.
אנחנו תוך כדי השיחה שלנו מנסים לקבל עוד פרטים על הסוגיה הזו של קצבאות הילדים ועל הסיכומים השונים, ואנחנו עוד נשוב אליכם בהמשך המהדורה. הוא מני גרה וגואל והקנין, תודה רבה לשניכם.
תודה,
ערב טוב. אנחנו עכשיו פונים אל נדב פרי, ערוץ 10, שלום נדב.
שלום, ערב טוב, אבי.
זה לא נגמר עד שזה לא נגמר, אבל הנה, עם יהדות התורה זה די החליק ברגע האחרון. שס, לדעתך זה מה? זה סוג של פיצוץ מעושה או שבאמת יש ניתוק אמיתי?
להגיד לך שזה פיצוץ שימנע משס להיכנס לממשלה ויוביל את מדינת ישראל לבחירות ואת בנימין נתניהו להרחיק אותו מראשות הממשלה?
להחלפת השלטון
כן, אז אנחנו לא שם, כן? אבל אחרי שסייגנו וככה מסגרנו את מידת המשבר הזה, אז אין ספק שהמשבר הוא משבר, ו... אתה יודע, אחת האינדיקציות כדי להבין עד כמה נגיד משבר הוא קונקרטי או לא, זה אם אחד מהצדדים נוקף במחיר כדי להוריד אותו מהעץ. ומה שאריה דרי עשה הערב, כשהוא כנס את אנשי סיעת ש"ס, זה לנקוף במחיר, ואני לא יודע אם המחיר הוא נוח לבנימין נתניהו, כי הוא אומר א', 0% מע"מ על מוצרי יסוד, יקום ולא יהיה, אחרת אנחנו לא נהיה. ואחר כך הוא אומר, ארגז הכלים מבחינת התיקים. זאת אומרת, אנחנו יודעים שהדרישה הקונקרטית הנוכחית של אריה דרי, מדברת על תיק הכלכלה בנוסף לתיק הרווחה, וזו דרישה שכרגע הוא לא מקבל אותה מהליכוד, ואנחנו יודעים שדרי דורש את משרד הדתות מלא מלא בלי סגן שר של הבית היהודי בשם אלי בן דן. עכשיו, זה דרישות שהן דרישות קונקרטיות, זאת אומרת זה לא שמחר הוא יכול לחזור בו מהם ונגיד טוב נו שכחנו שהוא רק אתמול אמר דבר הפוך, ואני לא יודע אם הליכוד בשל לענות לכל התביעות האלה, ומה יקרה אם הליכוד לא יענה לכל התביעות האלה. קצור, העסק שם הוא לא מאוד פשוט, ועל אף שהסיפור עם יהדות התורה נסגר, ונסגר על הצד הטוב ביותר מבחינת אנשי יהדות התורה, אז עדיין יש אי-הסכמות ואי-הסכמות של ממש מול ש"ס, עדיין יש פערים מול הבית היהודי, ועוד מוקדם להכריז על הסיפור של המסע ומתן הקואליציוני כאל גמור.
אוקיי, הבית היהודי וסוגיית החינוך, גם כן איזושהי ניתוק, נאמר, בין בנט לנתניהו, הם לא מדברים והכל מתנהל כך בתקשורת. איך זה שבנט שלא רצה לדבר על תיק החינוך לפני 3 שבועות, עכשיו מתחנן לקבל אותו?
תראה, בסופו של דבר יש כאן איזשהו ניסיון לשחק שחמט. כשבנט לא רצה את החינוך, זה היה כי הוא רצה את החוץ, או את הביטחון. עכשיו, הזמן עבר, בינתיים הביטחון הלך ליעלון, החוץ אצל ליברמן, עשה נפתלי בנט את החשבון שלו, אמר האם להישאר במשרד הכלכלה, האם להתעקש על משרד החינוך, האם בכלל ללכת על פיצוץ המסע ומתן, ואמר כזה דבר, יצאתם לחינוך עד שאלי קרים, על הכיפק, אני רוצה את החינוך. וכעת, נתניהו צריך להחליט עם עצמו, האם עדיין ההצעה לחינוך רלוונטית, כי בינתיים החלה לו אינטיפאדה בליכוד של גלעד ארדן ושל ראשי ערים ושל פעילים שאמרו איך אתה נותן את החינוך למפלגה אחרת. מצב של אוי לי מיצרי ואוי לי מיוצרי. ונתניהו, זה כבר פעם שנייה שהדפוס הזה חוזר על עצמו. כשם שבזמנו הוא הציע לאריה דרעי את התחבורה ועוד לא אמר ג'ק רובינזון וישר אמר בעצם ההצעה כבר לא רלוונטית, אז גם כאן הוא הציע לנתניהו, לבנט, תיק לחינוך, וכשבנט אמר מקבל אני, מוכן אני,
זה כבר מאוחר בכלל, מדי.
אז לא בטוח אם זה מאוחר מדי, אבל הנה אנחנו רואים שהוא לא לגמרי סגור על העניין.
אז מתמונה הכללית של הערב הזה עולה כי יהדות התורה בהחלט מרוצים, וגם משה כחלון, כי לפי שעה הוא די מקבל את כל מה שהוא רוצה.
כן, כחלון כרגע יושב עם בנימין נתניהו, פגישה רביעית או חמישית ביניהם מאז הבחירות, אני כבר לא זוכר. בתום הפגישה הזו לא תהיה חתימה על הסכם קואליציוני, כי עדיין יש כל מיני פערים ודברים שצריך לסגור, אבל בהחלט הפגישה הזו אמורה לקרב את הצדדים לנקודה שבה הם הסכימו, ואין ספק שההחלטה האסטרטגית של בנימין נתניהו להיענות לתביעה הגורפת של כחלון למנהל התכנון, ולהוציא את המנהל הזה ממשרד הפנים, היא זו שסיפחה את המצב שלו מול דרי, ולמעשה מאז שנתניהו נעתר לבקשה של כחלון, הוא פחות או יותר נמצא בנתק עם דרי.
אוקיי, עוד עניין אחד, אנחנו מדברים על יהדות התורה, על ש"ס, הבית היהודי וכחלון, יש לנו ממשלה של 61, אם באמת כולם סוגרים, אביגדור ליברמן בכלל לא בכותרות, לא בשיח, לא נמצא שם.
ככה זה, כשאתה שישה מנדטים ואתה לא יהדות התורה, אז לא תמיד זוכרים אותך, וזה המצב, זה המצב מבחינת ליברמן, אבל ליברמן יהיה בממשלה הבאה, אני חושב שהדבר הזה די ברור, אם כי ישנם באמת כל מיני הסכמות שנוגעות לעניינים של, בין היתר להסכמות שעליהם הוחלט במסע ומתן בין הליכוד לבין יהדות התורה, כל מיני דברים שנוגעים לחוק הגיור ולחוק צוהר, שליברמן ככה תובע להותיר אותם כפי שהם, אבל אני מתאר לעצמי שלא הוא יהיה המכשלה.
מאוחר מדי, זה נראה חתום שם.
זה נראה חתום שם. מצד שני, תראה, המסע ומתן הזה הוא מסע ומתן לא פשוט. ראש הממשלה מנהל את זה כאילו יש לו את כל הזמן שבעולם. האמת היא שלרגעים נדמה היה שבאמת יש לו את כל הזמן שבעולם, אבל זמן תבוא לעבור ולחלוף. אנחנו נמצאים שבוע לפני תום המועד, אז הנה אנחנו מתבשרים על הסכם קואליציוני באמת בדרך שיחתם מחר כנראה אחרי האישור של הרבנים בין הליכוד לבין יהדות התורה, ואוקיי, יהיה גם הסכם כחלון, אבל המשברים מול ש"ס ומול בנט הם משברים לא פשוטים שמותירים את ראש הממשלה עם הרבה מאוד עבודה ועם מעט מאוד זמן.
נדב פרי, ערוץ 10, תודה לך על השיחה הזו.
תודה לך, הכל טוב.
אנחנו שווים אל פרשננו מני גרה. מני?
כן, אז דיברנו קודם לכן למעשה על הסיפור הזה של קצבאות הילדים, על מה הצליחו להשיג, איך נמצא הפתרון, אז הנה הנוסחה, כפי שאתה הזכרת קודם לכן, ממתי למעשה תשולמנה הקצבאות הילדים, האם זה כבר יהיה רטרואקטיבית מתחילת שנת 2015, כי כידוע אין לנו עדיין תקציב לשנה הזו, כיוון שנכנסנו לבחירות ואין ממשלה, בליכוד רצו להחיל את קצבאות הילדים רק מאישור התקציב, שזה אומר רק בשנה הבאה, רק ב-2016, ביהדות התורה רצו כבר מתחילת 2015, והנוסחה שהתקבלה, הפשרה שהתקבלה בהתערבות נתניהו, שקצבאות הילדים יחלו מרגע כינון הממשלה, כלומר מהשבעת הממשלה, מהחודש שלאחר מכן, כבר יוכלו להתבשר המוני משפחות בישראל על כך שהם מקבלים כן את קצבאות הילדים המתוקנות כפי שהם היו לפני הקיצוץ של לפני שנתיים וחצי. אגב, אם אנחנו מדברים על הישגים כבר של יהדות התורה, ליצמן הצליח לדברים שחשובים מבחינתו להכניס גם כן אל הסכם הקואליציוני, כמו למשל רפורמת הסיעוד שדובר עליה רבות במשך שנים, רבים בישראל תמכו ברפורמה הזו של ליצמן, התחיל אותה, התחיל לעבוד עליה כבר כשהוא היה בתפקיד בפעם שעברה, זה עובר בהסכם הקואליציוני. הרחבת טיפולי השיניים לילדים עד גיל 14, עוד הישג של ליצמן, מצליח להגדיל בשנתיים, עוד לא מצליח להביא את זה ל-18, אבל מביא, יהיו המשך דיונים על כך, להגדיל את זה עד גיל 18, אבל גם זה כבר בשורה, החל מתחילת השנה הלועזית הבאה, כלומר סביבות חג החנוכה הבא, טיפולי השיניים בישראל, עד גיל 14 חינם ועל חשבון המדינה.
אוקיי, אנחנו שומעים על ההישגים הללו של חבר הכנסת הרב יעקב ליצמן, וצריך לזכור שבסוגיית ביטוח השיניים או טיפולי השיניים, יותר נכון, אחד מהדברים שהשרה שהייתה בראשות משרד הבריאות בשנתיים האחרונות לא ביטלה מההישגים בקדנציה הקודמת של ליצמן, הוא גם צריך לשחזר את מה שקרה שם וגם לתחזק ולשמר את המצב הקיים בדברים, בהישגים. זה כמעט כמו טיפול שיניים, לתחזק ולשמר ולבנות מההתחלה, וכנראה שזה מה שקורה
כאן. כן, בדיוק כמו טיפול שיניים, אכן גם לשמר זה קודם כל מעלה צעד ראשון, צעד שני להגדיל, הצליח להגדיל, אמנם לא ל-18 כתקוותו, אבל גם זה יפה, אבל בעיקר מצליח להעביר את רפורמת הסיוד, שזה משמעותי מאוד מאוד עבור אנשים שנזקקים היום לעזרה רפואית, כולנו מכירים בסביבת אזורנו ומגורנו, גם אנשים שבאים בימים וצריכים את זה בגלל גילם המופלג, וגם לצערנו אנשים שחלו במחלות כאלה ואחרות.
זה בעניין טיפולי שיניים, ובשס מחפשים כירורג כנראה. זה הסיטואציה הרב מניגרה.
שס בבעיה, בהחלט בבעיה, גם בעניין הזה של סגן בחינוך, עוד משפט אחד ברשותך, בהחלט הסיפור הזה של, אפשר להגיד, המתח בין פרוש לבין דרי, זה גם חלק מהסיפור הזה. האם נצליח פרוש למנוע מינוי סגן נוסף במשרד החינוך, או שזה בכלל לא בכוחו, יממה מותחת בהקשר לתפקיד.
אגב, מעיון רשימת ההישגים של יהדות התורה, הנה נקודה מעניינת, סגן יושב ראש כנסת, לראשונה יהודי חסידי עם זקן ופאות, יהיה יושב ראש כנסת ישראל.
סגן יושב ראש כנסת
ישראל. סגן יושב ראש, אבל שהוא יישב על כיסא יושב ראש, הוא בעצם יהיה יושב ראש הכנסת, ואנחנו מדברים על חבר הכנסת הרב אייכלר.
אמר הכנסת הרב אייכלר, כן, אבל אתה יודע, זה כאן או פעות, זה סימבולי, גם אם מקלב ישב שם, גם הוא אדם חרדי בדיוק, בדיוק כמו אייכלר, והתפקידים האלה של סגן יושב ראש הכנסת, שיש בזה בהחלט, זה נחשב תפקיד חשוב, יש בו גם איזשהו שיפוי כלכלי, ויש בזה גם סמכויות, וגם את התפקיד הזה הצליחו ביהדות התורה לקבל, באו מראש למעשה עם הדרישות שלהם, עם התפקידים שהם רוצים, ואת התפקידים הצליחו לסגור מהר מאוד, ובמשך כל החודש השקיעו מאמץ בהישגים בפועל. אגב, ליצמן למשל משוכנע בעניין טיפולי השיניים, שהוא יצליח עוד בקדנציה הזאת להביא את זה ל-18, לגיל 18, זה לא שהוא עומד לנוח על זרי הדפנה, וגם הדברים שאנחנו שומעים, קצבאות ילדים, ישיבות פנימיות אגב, יש הישגים גדולים בפנימיות, אבל עוד חזון למועד.
מני גרה, תודה לך על הדיווח הזה. אנחנו נצא עכשיו לפרסומות, אחר כך נמשיך לעסוק בסוגיית הבית היהודי וש"ס, וננסה לברר מהם החוקים שיהדות התורה מתכוונת לבטל, חוקים או לפחות הסכמים ממשלתיים כאלו ואחרים, גם חוקים שנמצאים בתהליך, מלבד חוק צוהר, יש עוד כמה כאלו בכוונת, כל אלו מיד.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו עם חבר כנסת לשעבר אלעזר שטרן, שלום וערב טוב לך אדוני.
ערב טוב גם לך אדוני.
כשאנחנו מדברים עכשיו ערב חתימה על הסכם קואליציוני בין הליכוד ליהדות התורה, וחלק נכבד מההסכם הזה עוסק בחוקים שאתה ניסית לקדם בכנסת בקדנציה האחרונה, מבטלים אותם אחד לאחד, איך אתה מרגיש היום?
בסדר. כן, אם אתה מרגיש בסדר, גם אני, ראש הממשלה. לא אכפת לו מזה שהמדינה הזאת לא תהיה מדינה יהודית, אז זהו, ראש הממשלה.
ובלי ציניות?
שאנחנו סגורים בגטאות ולא מבינים שאנחנו מביאים את ההתבוללות לפה. החבר'ה החרדים שעסוקים כל הזמן בהסתה וב... אתה יודע... אני אגיד לך את זה ככה, אני אגיד לך משהו מעניין. אומרים שהפוליטיקאים של ערבי ישראל מתעסקים כל הזמן בבעיה הפלסטינאית, ולא דואגים לערבי ישראל.
אוקיי.
והח"כים החרדים מתעסקים כל הזמן בחברה הישראלית, ולא דואגים לצון מרעיתם. בגלל שבאמת, מה קשור הגיור ל... בני ברק ולמודיעין עילית ולביתר. למה הם מתחתנים עם המתגיירים, או הם מתחתנים עם הילדים שלנו? הם לא מתחתנים איתם. אם הם מתחתנים עם מישהו, הם בודקים 80 פעם.
זאת לא תשובה, כי הרי יאיר לפיד התעסק בקדנציה האחרונה הרבה יותר עם החרדים מאשר עם החילונים.
לא, אני לא יודע, תעזב אותי, מה אתה עכשיו עושה לי, אתה רואה חשבון?
לא, אבל זאת לא תשובה, עזוב. חברי הכנסת החרדים דואגים לדת, דואגים לחרדים, דואגים לתקציבים, זאת תפקידם, בשביל זה נשלחו.
תשמע, נפטר הרב אוזנר זצ"ל. נכון?
כן.
מגדולי הדור.
חד משמעי.
למה אתם לא עשו אותו רב ראשי?
תגיד.
מה? נו, תענה לי.
נו.
אתה רוצה, אני אתן לך עוד שמות שלו, הרב שטיינמן. תגיד, למה לא עשו אותם רבנים ראשיים?
אתה יודע, זאת לא תשובה, כמו שלובה אליאב לא נהיה נשיא המדינה.
מה התשובה? תגיד לי מה התשובה.
התשובה היא מאוד פשוטה, שאותם רבנים, שאתה מזכיר כאן את שמותיהם, שולחים רבנים מטעמם שיהיו רבנים ראשיים.
למה החרדים עשו את הרב מצגר רב ראשי? בוא תסביר.
בוא, חבר כזאת שטרן, בוא נשאר עניינים. בוא נשאר עניינים, למה אולמרט מינה את הירשזון לשר האוצר? בוא, מה?
אז אתה מקבל את זה שזה מאותה משפחה?
אני לא מקבל שום דבר, אבל איזה מין... בוא, למה אתה בורח תמיד לדמגוגיות ולדוגמאות לא קשורות? בוא נדבר רגע ענייני, יש פה הסכם קואליציוני.
אני מציע לך לא להגיד דמגוגיה, בסדר? בגלל שאחרת תחפש לך מרואיינים אחרים, אתה יודע את זה.
בוא, חבר כזה שטרן, אני מדבר איתך ברוגע.
תקשיב לי רגע, מה. אני חושב שמה שאמרתי לך הוא הגיוני מאוד. הרבנות הראשית היא לא בשביל החרדים. החרדים סודרים. החוק צוהר או פתיחת אזורי הרישום, החרדים עושים את זה גם ככה לעצמם. אצלם זה בסדר. רושנים במקום אחד גם מי שגר לא משנה איפה. אנחנו יודעים את זה, גם אתה יודע את זה. רק אנחנו כל הזמן רוצים שלאחרים יהיה יותר קשה.
אולי יש זווית אחרת לכל הנושא הזה. אולי החרדים, בגלל שהם היחידים כאן במדינה שמקפידים על סוגיות ההלכה, ורוצים שלמדינה הזו באמת תהיה תדמית וזווית יהודית רצינית, בלי פשרות ובלי שטחים אפורים, הם דואגים לזהותה של המדינה היהודית יותר מחילונים שהיהדות פחות אצלהם בסדרי עדיפויות.
תשמע משהו, א', הם לא יכולים לדאוג על חשבון, אם הם רוצים באמת שלמדינה תהיה זהות יהודית, זה לא יכול להיות בכפייה הזאת ובקיצוניות הזאת.
אבל יש כפייה הדדית, בכל זה הדדי, מי שבשלטון כופה דעתו על המיעוט.
אני חושב שלי אכפת מהזהות היהודית של המדינה הרבה יותר מאשר לרוב מוחלט של החרדים.
לא חושבים בך בעניין הזה, השאלה היא מהי זהות המדינה היהודית, על זה, על המטרה אין ויכוח, אלא על הדרך ועל הכלים.
אני חושב שמה שאנחנו השגנו, ב-60 שנה האחרונות, עם הסטטוס קוו שלא היינו מוכנים לזוז מילימטר, זה, תראה, לפי הסטטוס קוו אין טלוויזיה בשבת. אז אין טלוויזיה בשבת? אנחנו רק הגברנו שנאה, ובמקום להתמודד בכנסת, בדיון אמיתי, זרקנו את הנושאים לבית המשפט העליון.
חבר הכנסת שטרן, אני רוצה לשאול אותך, אני רוצה לשאול אותך שאלה. בורגע, נרגיע את השיח הזה, באמת בצורה
לא,
עניינית, מאזינים לנו הרבה מאוד אנשים חרדים ששומעים אותך, והם שואלים את השאלה הבאה,
כן.
אולי מי שמחוקק חוקים כאלה, או בכלל מי שמתעסק עם נושאי דת, כן. זאת לא שאלה כן. של חרדים חילונים, אלא כן. זאת הסמכות שמדינת ישראל קבעה שהיא הריבון בנושאי דת במדינה, וזאת הרבנות הראשית.
מי קבע? מי נתן לרבנות הראשית את הכוח הזה?
המדינה, הממשלה, מה פורשו?
אז בבקשה, אז בוא נחליט שמה שהמדינה, אם כל הכוח של הרב הראשי הוא ממה שהמדינה נתנה לו ולא מגדלותו בתורה, אז המדינה גם יכולה לקחת את הכוח הזה ולהחליט איפה היא מגבילה את הכוח.
המדינה הכירה בכך שצריך סמכות של גדול בתורה כדי שהוא ינהל בשבילה את העניינים הדתיים. עכשיו אם זה לא מצליח בעיני קבוצה מסוימת...
תקשיב לי רק רגע, משפט אחד. אז מקובל עליך שהמדינה היא זאת שקובעת מה הסמכות של הגדול בתורה לצורך העניין?
ברבנות הראשית יש, כן, יש חוק מי נבחר להיות הראשי
עליך,
ואיך,
נכון?
יש הליך
נכון,
בחירה דמוקרטי.
אז מקובל עליך. עכשיו לפי מה בוחנים גדול בתורה?
כן, אבל זה לא השאלה מי גדול בתורה ומי לא.
נו,
השאלה
אתה,
היא
אתה
כרגע כמו
לי,
ששופט, מקובל עליך ששופט בתורה. בגץ... יכול לקבוע מה יקרה כאן במדינה לגבי סוגיות
לא,
שונות שבאות לפתחו.
לא, אני חושב שאם המדינה החליטה ששופט בגץ יכול לקבוע, אז הוא יכול לקבוע. כמו שהמדינה החליטה שהרב הראשי קובע, אז הוא יכול לקבוע
יפה.
מה שהמדינה החליטה
עכשיו,
שהוא קובע.
עכשיו, זה לא התאים הסיפור אוקיי. הזה אחרי 67 שנה למישהו, והוא החליט לשנות את כללי המשחק ולקחת מהרבנות הראשית את הסמכויות.
מי זה החליט?
חבר הכנסת שטרן.
למה? איזה... תקשיב לי משהו. חבר הכנסת שטרן לא יכול לעשות שום דבר לבד. אם חבר הכנסת שטרן עשה משהו, זה שהמדינה הייתה מחליטה. אז אמרתי לך, זה מקור הכוח של הרבנות הראשית, מקור הסמכות של הרבנות הראשית, שנדע, הוא לא הגדלות בתורה, אנחנו צריכים להודות על זה. מאזיני רדיו קולך יודעים את זה. הם לא הולכים לשאול את הרבנות הראשית שאלות הלכתיות. הם לא סומכים על הרבנות הראשית.
זה לא נכון, זה לא נכון. מה שאתה אומר זה לא נכון. לא, זה לא נכון, אתה מצפה שהחרדים עכשיו יאכלו הכשר הרבנות, בגלל שהם לא אוכלים הכשר הרבנות, סימן שהרבנים הראשיים לא גדולים בתורה, ולא סומכים עליהם, זה לא נכון.
תשמע, החרדים לא שואלים שום שאלת הרבנות הראשית, בסדר? רק מה שאולי יכול להיות, לא יודע מה לשרת. תגיד לי מה, אני הייתי אצל הרבנים שהזכרתי את השמות שלהם.
אוקיי.
אני הלכתי עם אנשים לשאול אותם שאלות.
טוב,
אני רוצה... איפה שאתה רוצה?
אני רוצה רגע לעצור את ה... אני רוצה לעצור את הדיון בינינו. אני רוצה לעצור את הדיון בינינו ולשאול אותך שאלה עכשיו כמראיין ומרויין ולא כשניים שמתווכחים. בכל החלטות הללו שקשורות לדת ומדינה, אתה לקחת בחשבון מה יקרה כאן עוד 20-30 שנה כתוצאה מההחלטות הללו, או שזה הישגים זמניים כרגע עכשיו?
רק את זה לקחתי בחשבון. אני חושב שהאלה שהתנגדו לי לא לקחו בחשבון, בוא נגיד ככה. לצערנו הרב, רוב מוחלט של החברה הישראלית, זה כבר לא מעניין אותו. התייאש מאיתנו. אני אומר לך שגם אנשים שיכולים להתחתן עם רב, חלקים גדלים והולכים כבר לא רוצים, וכבר גם ברית מילה עושים פחות אנשים שעשו פעם.
ובכל זה השמים החרדים?
לא. חס וחלילה, אתה שמעת אותי אומר את זה?
לא, אז אולי צריך לפתור את הבעיה, למה זה קורה?
תן לי, אני אגיד לך. אני חושב שנוכח המציאות הזאת, יחסי דת ומדינה צריכים לעשות מחשבה מחדש. אני לא מחשב שהכל היה לא טוב. אני גם לא אמרתי לך שכל השמים החרדים, לא שמעת אותי. אני יכול להגיד לך שבטח גם החבר'ה שהיהדות לא אכפת להם, גם הם קצת אשמים, וגם בציונות אנחנו, הציונות הדתית, גם כן יש לה אשמה. אני לא, זה אין עכשיו בעניין מי שאשם. הדיון הוא לא מי אשם, הדיון הוא מה ששאלת.
ברגע שאתה יודע איפה הכתובת, את מה צריך לתקן, שם אתה מתמקד.
שנייה, הדיון הוא מה ששאלת. איך עושים שבעוד 20, 30, 40 שנה, רוב מדינת ישראל יהיו יהודים שירצו להגיד אני גאה להיות יהודי? זאת השאלה. זה הכל.
אוקיי.
ושאנחנו רוצים שהילדים שלנו יתחתנו עם רב ושיעשו ברית מילה. זה מה שאני רוצה.
יפה.
עכשיו, זאת השאלה, איך עושים את זה? אני חושב...
האם אתה יכול להבין אדם שחושש... להקל במשהו רפואי, גם אם זה בסדר וזה יעבור וזה יהיה תקין.
כן, אני יכול להבין. אני גם יכול להבין אדם שחושש מלהקל בהלכה. אני מבין אותו בפירוש, אני חושב שהוא אידיוט. לא חושב שהוא לא מבין. אני חושב שהמציאות יותר מורכבת מאשר להסתכל רק על הדבר הקטן הזה. ואני חושב שגדולי ישראל בכל הדורות, כל השקלא והתריא התלמודית, היא מתבססת על מציאות של אותו זמן, וחלק מהשאלות והתשובות והקושיות והתירוצים
יפה.
תולים אותם באותה מציאות.
כלומר, חבר הכנסת שטרן לשעבר, לכל הזמן עדיין מגדיר אותך.
תעזוב אלעזר, יותר קל יהיה לכולם.
כלומר, אתה גם בשיחה שלנו עכשיו מגיע לנקודה הזו, שגדולי ישראל, אמרת, לאורך כל הדורות, הם אלו שנוטלים על עצמם את ההחלטות. מי הם גדולי ישראל?
סליחה, א', יש החלטות שהם נוטלים עליהם. יש החלטות שהם לא נוטלים עליהם.
בסדר. אבל הם הסמכות, בעיניך הם הסמכות שלוקחים אחריות עם ראייה לעתיד בכל מה שקשור לסוגיות הדת?
אני לא יודע מה זה, אבל עכשיו נלך להגדיר עכשיו מה זה גדולי ישראל.
לא. עזוב רגע מה הם גדולי ישראל.
אני
יכול להבין שמנהל מחלקה בבית חולים הוא הסמכות שקובע בנושא הרפואה באותה מחלקה.
בדרך כלל, גם שהיה נביא היה מלך. בסדר? מהרגע שיש מלוכה נגיד, בסדר? לא היה רק נביא. או נביאה דרך אגב. אל תגיד לחבר'ה שלך שגם הייתה נביאה פעם. ושאפילו יובילה במלחית.
גם עכשיו עשו לי להגיד דמגוגיה.
והיא הייתה מפקדת.
עדיין זה בתוקף.
למה זה לא נכון?
זה נכון, אבל מה זה קשור עכשיו? נו מה?
לא, אני אומר לך, סליחה.
יש משהו אחד שהנביאים אמרו, או הנביאה הזו אמרה, שיושב ראש המפלגה שלך יאיר לפיד מקיים? אולי תזכיר לו שהייתה נביאה.
לא, א', נדבר ככה שהייתה אישה קודם כל. עכשיו אתה שואל אותי, בוא נתקדם הלאה.
בוא נתקדם הלאה. בא הציבור ואומר, רבותיי, בנושא הדת, תשאירו את העניין לגדולי התורה.
מי הם? עוד מעט נדון מי הם. איזה ציבור אומר?
הציבור ששומר מצוות, שחשוב לו ענייני הדת, הרי יש הרבה אנשים במדינה שהדת לא מעניינת אותם.
בסדר, אבל מה שאני אומר לך, שאנחנו, מה שאנחנו צריכים לחשוב, הרי אנחנו, בעזרת השם, את הילדים שלנו נחנך, שישמרו תורה ומצוות, וכמובן, על כל מה שקרוך בכך, בסדר? עכשיו, אם אנחנו חושבים שאפשר לאנוס את האחרים ככה, אז בסדר, בוא נראה...
אנחנו לא רוצים לאנוס את האחרים, אנחנו רוצים שהמדינה תשמור על הגבולות ועל הקווים.
בסדר, אז אני אמרתי לך, אני חושב שניכנס פה לשאלה...
מי הקובע? מי קובע בנושאי דת? האם אלו קבוצת חברי כנסת?
תן לי, אני אגיד לך.
או שהם הרבנים?
אני רוצה, אני בכל ההצעות שלי בגיור, בוא נגיד את האמת, בכל ההצעות בגיור תמיד יש שלושה רבנים אורתודוקסים, בסדר? אחד מהם לפחות דיין. בוא נדבר רגע טיפה על האבסורד של הפוליטיזציה. אתה יודע שהרב עמר היה 10 שנים נשיא אבות בתי הדין, אתה יודע למה, נכון?
כן.
בגלל שהרב מצגר לא היה דיין.
בגלל שהוא נבחר להיות נשיא אבות בתי הדין.
לא, בגלל שהוא היה דיין, והרב מצגר לא היה. לא בגלל שהוא נבחר.
שהוא כיהן כרב ראשי במקביל אליו, כן.
כן, ושרק, הרי תמיד התחלפו, חצי היית נשיא אבות בתי הדין.
כן, ברור.
ואתה יודע שעכשיו נוצרה מציאות, בגלל שמי שמחליט על הרבנים זה הפוליטיקאים, ששני הרבנים, אף אחד מהם לא דיין, נכון?
אוקיי.
אז בעצם הכוח שיש להם הוא כוח פוליטי, הוא לא כוח דייני.
אין רב ספרדי היום, תקשיב, אין רב ספרדי שלא חושב שהרב יצחק יוסף הוא פוסק הלכה בין הגדולים שיש בדור שלנו בציבור הספרדי. אין על זה ויכוח.
טוב, אז בסדר, עשי לך לבריאות. אני מכיר. אל תגיד אין. אתה יכול להגיד, אתה מכיר הרבה, אתה
אני אומר שהרוב הרבנים הספרדים, שומרי המצוות, שהם בהגדרה של רבנים, מחזיקים מהרב יצחק יוסף כפוסק הלכה.
האם אתה רוצה להיכנס ככה, אני חושב ש רוב הרבנים הספרדים, שומרי המצוות, חשבו וחושבים שהרב עמר הוא פוסק גדול יותר.
אין בעיה, בסדר.
אז הזיזו אותו, למה הזיזו אותו, אתה יודע?
כי היה בחירות, מה זה משנה למה?
אוקיי, אז בסוף זה לא עניין של...
גם שופטים מזיזים, וגם ראשי ועדות מזיזים, וגם מנכלים מזיזים.
אז הבחירות זה עניין פוליטי, יאללה.
לא, אבל זה המשחק, אלו כללי המשחק, אבל בסוף מי שקובע זה רב ולא חבר כנסת.
אם כללי המשחק, אז מה אתה רוצה? אז לכו עם כללי המשחק. ושיהיה לכם בהצלחה, ושכללי המשחק השתנו, אז יורידו את קצבאות הילדים, ויורידו את ה...
חבר הכנסת שטרן, יש שאלה אחת באוויר, שאני כל הזמן נוסה לקבל ממך תשובה עליה, ואני לא מצליח.
נוצר, מה אתה רואה?
מי קובע בענייני דת?
מה?
מי הקובע במדינה, בסוגיות הקשורות לדת? מי?
אני לא מבין את השאלה הזאת.
ראש הממשלה, חברי כנסת, רבנים.
אתה שואל אותי מי קובע הלכות למי שרוצה רבנים, בסדר? שכל אחד עושה
אני לא שואל רב. אותך מי עכשיו. קובע את אופייה היהודי ואת הדברים שקשורים לדת, שקשורים למדינה, לא לאדם פרטי.
המדינה.
כן. מה זה המדינה? הממשלה?
גם. הכנסת, הממשלה מביאה לכנסת, כן.
אוקיי, כלומר שלרבנות הראשית לפי דבריך אין חלק וצד בעניין.
מה שהמדינה תיתן לה ומה שהמדינה תיקח.
אז המדינה מנה. נתנה.
כן.
המדינה נתנה לרבנות הראשית לקבוע.
אז מה אתה רוצה ממני עכשיו?
אני לא, אז אני...
אם הם הופכים, אני כבר אמרתי לך שיהפכו. שהמדינה הזאת לא תהיה ליהדות של בני ברק. מה אתה רוצה? ונראה כמה אנשים יגידו, אני רוצה להיות יהודי או רוצה לגור פה בסוף. מה, לא מבין מה אתה רוצה ממני.
אוקיי, טוב, אני שומע, תסביר לי איך הציבור בסוף לא הצביע ברגליים ביום הבחירות לדברים שאתם רציתם לקדם.
התייאשו מאיתנו. לא אכפת להם כבר. אכפת להם להרבה מאוד יוקר המחיה, הרבה יותר מי שאכפת להם, איך הילדים שלהם התחתנו, ואם הילדים שלהם התחתנו, הם לא יהודים. זה הצלחנו לעשות יחד, בכוחות משותפים, סיכמנו כבר. הכסף יותר חשוב.
אתה יודע כבר מה אתה הולך לעשות?
אני מקווה רק דברים טובים. אם אני אעשה דברים לא טובים, אני בטוח שברדיו אצלכם יעירו את תשומת ליבי.
יש אולי איזה משרה פנויה בארגון רבני צוהר?
אני לא רב. אני אף פעם לא עשיתי אף אחד מהחוקים שלי. בדיוטיך
אמרנו שגדול בתורה, זה לא חייב להיות גדול בתורה.
אני רוצה לגלות לך משהו, אף אחד מהחוקים שלי לא היו כאלה שאין מאחוריהם רבנים וגם לא היו נגד ההלכה. אף אחד מהם. אני רוצה שתדע את זה.
טוב, שאלה עם מי, שאלה עם מה, שאלה איך.
וגם אצלכם זה שאלה עם מי ושאלה עם מה.
נכון, חד משמעית, לכן יש...
נכון, נו בסדר.
כן.
אני יודע, אגיד לך משהו?
בכיף.
מהתגובות שלי, מהמאזינים שלכם? שומע?
כל מילה.
למה אני מסכים להתראיין אצלך? לא בגלל שאתה מראיין ששואל שאלות טובות. זה גם נכון. אבל בגלל שאני יודע שהדברים נופלים על אוזניים קשובות של המאזינים שלכם. ומאזינים חשובים.
חד משמעית, אני מקווה שגם הדברים שלי נופלים על האוזניים שלהם.
כן, אני בטוח.
אחרת היינו משמיעים מוזיקה.
זהו, שיהיה לכולנו בהצלחה.
בהצלחה, חבר הכנסת אלעזר שטרן, תודה רבה לך.
תודה רבה גם לך.
ערב טוב. מעניין, אוקיי, אז מי קובע בענייני הדת במדינה? הרבנים. טוב, חבל שזה לא היה חלק ממצע הבחירות של יש עתיד. בכל מקרה, אנחנו ממהרים לפרסומת, ואחר כך ננסה להבין האם יש איזושהי התקדמות, כי אנחנו שומעים על סיכומים, ככל הנראה, שמתקבלים עכשיו בתום ישיבת נתניהו ומשה כחלון, פגישה שמסתיימת ממש בדקות הללו. עוד מעט נביא פרטים ככל שיהיו פרסומות.
עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
הרבה תגובות על השיחה עם חבר הכנסת לשעבר אלעזר שטרן. אך, המילה הזו לשעבר מקבלת משמעות. תגובות מגוונות, אנשים רוצים למחות על דבריו, חלקם אומרים כי הוא זלזל ברבנים, אחרים אומרים שאסור להשמיע אנשים כאלה ברדיו, וחלק גם אומרים שעל השאלות הקשות כנראה שאין תשובות, ועוד תגובות מגוונות. עכשיו אנחנו לעוד עניין, פונים לעורך הדין יוסי ויצמן, שלום לך.
שלום וברכה.
לשכת הוצאה לפועל כנראה נכנעה אחרי 40 שנה, שונה הנוהג בעקבות פעילות ממושכת שלך, מאבק ארוך צריך לומר, שמגיע לסיום מוצלח, אז בוא תספר לנו קצת יותר.
כן, מסתבר מה שאחרים ראו גזרה משמיים, שעורכי דין באו לשלם בצ'ק של עורך דין, שזה אמור להיות משהו מכובד, שצריכים לכבד את זה, בכל הקשור לחייבים בהוצאה לפועל, תמיד צירבו לקבל את זה, בלי שום סיבה, אמרו נוהל, ואתה יודע, כולם ראו את זה כמו איזשהו גזרה, המשיכו קדימה, הלכו לבנק, משכו מזומן, עורכי דין, מבזבזים מזמן, עלויות, כספים והכל. שפנו אליי מתוקף התפקיד כראש הוועדה, פניתי לרשות, הסברתי להם שאו שהנועל הזה משתנה, או שתהיה פה עתירה מנהלית שהסיכויים שלה גבוהים מאוד, ומסתבר שהם לא לקחו את הסיכון, והסכימו שזה יהיה פיילוט אמנם חדש.
מה הנועל החדש בקצרה?
הנועל החדש שעורך דין בא, משלם בצ'ק שלו, מקבלים את זה, ולא צריכים להסתחב עם ארגזים של מזומנים לסגור תיקים של חייבים. הרבה יותר קל גם ללקוחות שלנו שבאים אלינו ומפקידים את הכסף בחשבונות שלנו, אנחנו סוגרים להם תיקי הוצאה לפועל, באים עם צ'ק שלנו של חשבון הנאמנות.
עושה משלמים הרבה טרטור וכאב ראש בעיקר של עורכי הדין, אבל הנה, אתה גם את החייבים בעצם, גם את הלקוחות.
בוודאי, זה הרבה יותר קל גם ללקוח וגם לעורך דין. אני לא חושב שזה נחמד לשלוח שליח להוצאה לפועל עם ארגזים של מזומנים, שגם השליח נמצא בסיכון שלא הוא יעלם עם הכסף, ואז אתה בא ללקוח, אתה אומר לו גנבו לי את הכסף או דברים כאלה, והיו דברים מעולם. פנו אליי עשרות עורכי דין מכל הארץ ואמרו לי, יש פה בעיה חמורה.
אז הנה, העניין הזה מגיע לסיומו. אני מבין שיש עוד כל מיני נקודות בנהלים החדשים, אבל אולי נרחיב עליהם בהזדמנות הבאה. עורך הדין יוסף ויצמן, ראש לשכת הקשר ויושב ראש ועדת ההוצאה לפועל של לשכת עורכי הדין, תודה רבה לך.
תודה לך.
אנחנו חותמים את השעה הראשונה, עורכת אסתי פלד, על הביצוע הטכני סגי פרלמוטר, ואנחנו נחשוב מיד אחרי חדשות השעה 8, נמשיך לעסוק בעניינים הפוליטיים, נראה מה קורה בנפאל, ועוד עניינים שונים שעל סדר היום יישארו איתנו.
המרכזית עם אבי ממרן.
שוב שלום לכם, השעה השנייה מהדורה המרכזית כאן בקול חי. סגי פרלמוטר הטכנאי, אסתי פלד העורכת, ואנחנו פותחים חבר הכנסת מוטי יוגב, איש הבית היהודי, שלום וערב טוב לך.
ערב טוב לך ולמאזינים.
נכון לערב, וכאן המסע ומתן עומד ביניכם לבין הליכוד?
מחכים לי תשובות
לגבי תיק החינוך?
לא רק, גם לגבי דברים שחשובים לנו מאוד, כמו להיות שותפים בשירותי הדת. יש שירותי הדת צרכנים בכל עם ישראל, כל עם ישראל, אבל גם במיוחד זה מעניין גם את הציבור החרדי וגם את הציבור הציוני דתי, ואנחנו מוכנים להיות שותפים, מבינים שלא הכל שלנו, אבל להיות שותפים ולא לראות מציאות שבה אין לנו יכולת השפעה בתחום שמאוד חשוב לנו. כך גם בתחומים נוספים.
אם חברי הכנסת החרדים היו אומרים את מה שאתה אומר בדיוק עכשיו, רק לפני שנתיים וחצי, אנחנו מבינים שלא הכל בידינו, הוקמה ממשלה, אנחנו רוצים להיות שותפים בנושא הדת, מה היית מגיב להם?
ראשית, אני חושב שעשינו הסתאות גדולה, ואני אמרתי אותה תוך כדי ובוא בזמן, שגם אם שניכנס לממשלה, אז הקומבינה עם יש עתיד היה לערך, אבל הדרת החרדים הייתה פסולה. ואני חושב שגם חברה הבינו את זה מהר מאוד. ושנית, ועודנו בטעות הזו, ושנית, אז לא צריך לראות את זה גם קדימה. אני גם חושב שלא לא גרמנו להם נזקים, ואנחנו באחריות שלנו גם לעם ישראל, וגם לציבור שולחנו, לא יכולים לראות, לדוגמה, את המשרד הזה, אך ורק בידי החרדים, אלא בשותפות, דוגמה מצוינת, רבנות ירושלים, שותפות של רב אחד מהכיוון הזה, ורב שני מהכיוון האחר, וזה מביא שלום לארץ, ושם אנחנו חותרים.
אתה יודע, זה נשמע, איך אומרים, אחרי שנתיים וחצי כאלו, זה נשמע קצת חוסר הבנה עם המציאות שהשתנתה. יש קואליציה חדשה, אתם עם 8 מנדטים. שוב, המאבק על שירותי הדת הוא כרגע לא קשור לעניינים אידיאולוגיים עקרוניים, אלא על תפקידים כאלו ואחרים, ולא הרבה מעבר לזה, אני צודק?
לא, לא. יש, צריך לומר בהחלט, אבל בשני הדברים, גם בדברים האידיאולוגיים, הן בשירותי הדת, דברים אידיאולוגיים, לא רק בעלי תפקיד, הן בתחום ההשתלטות של המשפט על המדיניות הציבורית, הן בתחום רווחה וחברה, דגלים שגם אחרים נושאים, והן בתחום ההתיישבות בארץ ישראל ובירושלים, בנייה בירושלים, והם דברים ש... ויש דברים אולי שאי אפשר הכל, בריא לנו שיש משימות שאינן ברות השגה כעת, אנחנו לא חותרים לשם, אנחנו מעמידים מספר דברים שהם כן ברי השגה, יש דברים שהלחץ, המדיניות האמריקאית כעת איננה מאפשרת, אנחנו מודעים. אבל יש דברים שלא יעלה לדעת, לא יעלה לדעת שלא יבנו בירושלים. לא יעלה לדעת שלא יהיה לנו יד ורגל בתוך שירותי הדעת, בשותפות אנחנו מקבלים. וכך גם בלקיחה או בריקום מתוכן של חלק מתיק החקלאות, שראוי היה שיצרפו לו את הנגב גליל.
אז אני שוב שואל אותך, התשבות. חבר כנסת יוגב, בוא ננסה רגע לדבר אמת. אתה מדבר עכשיו על עקרונות אידיאולוגיים חשובים מאוד, על הבנייה, על ההתיישבות, וזה דברים באמת חשובים, סמלים ודגלים שהבית היהודי מניף. אבל אתם עכשיו יצאתם מממשלה, שלא היו בה חברים חרדים, ולא היו בה רוב מפלגות ימין, ישבתם עם ציפי לבני, ישבתם עם יאיר לפיד, הסכמתם לחתום על הסכם קואליציוני, שכולל בתוכו הקפאת בנייה, והייתה הקפאת בנייה גם ששר השיכון היה משלכם, פתאום עכשיו הכל נפח להיות עקרונות שעל זה אין התקדמות במסע ומתן?
נושא הקפאת הבנייה הוא עניין שידון בארבע עיניים בין יושב ראש המפלגה לראש הממשלה, ואנחנו עדים ואחראים גם למערכת היחסים הבינלאומית, ולא עומדים בחלל ריק או באיזשהו בית אטום. פתוחים לגמרי ומבינים גם את האחריות לעם ישראל וגם את מערכת היחסים הבינלאומית. יחד עם זאת, הממשלה הקודמת התפרקה על רקע... המדיניות אותה רצתה לכפות שר אוצר ממפלגת יש עתיד יחד עם מפלגת התנועה, זה היה ברור שמערכת הערכים איננה משותפת, לא באנו
לפגוע בחרדים. אז כל ממשלה שעכשיו תקום לפי המפלגות שאנחנו רואים שהולכים להרכיב את הממשלה הזו, היא תהיה הרבה יותר טובה לפחות מבחינתכם מהממשלה הקודמת. אז אם הסכמתם אז לחתום על הסכם קואליציוני, מה מונע מכם לעשות עכשיו שהמצב יותר טוב?
כך אנחנו מקווים, ועדיין יש דברים שאנחנו... לא היינו רוצים להיות בממשלה שלא יהיה לנו את יכולת ההשפעה בהם. אלה הם דברים שניתנים להסכמות, הם אינם דברים שהם מעבר לכך. מבחינתנו גם הלכנו את אותה כברת דרך שסייעה לראש הממשלה גם להשאיר את תיק החוץ בידי כנראה ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, וכך דברים נוספים. יחד עם זאת יש גם עקרונות שהם אקוטים לנו, ובלעדיהם אין טעם שנשב בממשלה לא השפעה. יש גם תפקידים כפי ערכנו, איננו מבקשים מעבר ערכנו, אלא כפי ערכנו וכפי תוצאות הבחירות, כך גם בחלוקתם, גם של התיקים וגם בעמידה על עקרונה.
שאלה אחת לסיום, תיק החינוך כנראה חשוב לכם, לא הצהרתם את זה בתחילת הדרך.
תיק החינוך היה חשוב לנו כל הזמן, כאשר היה רצון אולי, אני אומר בחיוך, אולי עוד לא השלמנו עם תוצאות הבחירות שמ-12 ל-8, ורצינו גם וגם. אבל אני רואה כצד לא שללתי את כישרונותיו של יושב ראש המפלגה נפתלי בנט לשנות את מעמדה של ישראל בין העמים בהסברה מדהימה, שזה כישרונו הגדול, ולהילחם בדלגיטימזציה של אומות העולם. יחד עם זאת, תיק החינוך תמיד היה חשוב לנו, אבן יסוד, וכך שאם תרצה ונדבר על משהו משותף, שכל ילד בישראל יהיה לו טיפה יותר של ליבה, אבל לא של ליבה במקצועות הכללים, אלא של ליבה של תורה ושל ליבה של יהדות וציונות, וידע יותר קצת מאין הוא בא לנו הולך, ואלה הם דברים חשובים שכאשר יש שר שיכול להשפיע עליהם, יחד עם דברים נוספים, שר שנוגע בכל ילדי ישראל, בכל החינוך לסוגיו מהנמוך ועד הגבוה, הדברים הללו זה, אני חושב גם, תסכים איתי, שהזהות היהודית, דמוקרטית של מדינת ישראל, היא אבן היסוד, היא המרכיב לכל יתר המדיניות, בכל דבר ועניין במדיניות החברתית, במדיניות הבינלאומית, חוסן המשפחה ועוד ועוד ועוד.
אוקיי.
וזה בהחלט מרכיב בעל עוצמה. נכון, נפתלי בנט לא ראה את עצמו בראש ובראשונה שר חינוך, יש גם דברים בהרכב האישיות והכישרונות, אבל נדמה לי שהוא כבר הספיק להתאהב בתיק, ויודע כל אדם שהוא נכנס לכיתת גן או לכיתת בית ספר, וחווה את עצמתם של התלמידים, אז אפשר מיד להתאהב בזה, זה אכן דורש.
אחרי ההגדרה היום של אורי אריאל בישיבת עשייה שלכם, שאומר כי נתניהו מתייחס לנפתלי בנט ולבית היהודי כאל ילדי כפות, אז מכאן אולי אנחנו מצליחים להסיק מסקנות לגבי תיק החינוך?
ראשית, הציטוט לא מדויק, שנית, אני לא אצטט מתוך השיעה, שלישית, אף אחד בשיעה לא דיבר באופן לא מכבד כלפי ראש הממשלה, ורביעית, אכן כאיש אחד בשיעה קבענו מספר עקרונות שהם חיוניים לנו, שנוכל להשפיע בהם ולשרת בהם את הציבור שבחר בנו, ומינימום תפקידים שראוי שנזכה להיות ברי יכולת השפעה בהם, וללא פיצוצים, אלא פשוט בתקווה לקבל תשובות, אין טעם לדבר דיבורי סרק.
חבר הכנסת מוטי יוגב, נאחל לכם בהצלחה. בסוף מדובר כאן הממשלה עם יהדות התורה וש"ס, ולא עם יאיר לפיד, זה אמור להיות הרבה יותר קל, נקווה שזה כך יקרה.
אני מסכים, ומקווה שכך יהיה.
תודה לך על הדברים.
תודה.
הרב יוסף שווינגר איתנו?
כן, ערב טוב.
ערב טוב לך. כשאנחנו מדברים על משרד הדתות, ועל ההתעקשות של הבית היהודי לקבל אחיזה במשרד הדתות, מה יש שם שכל כך משמעותי לקבל אפילו סוג של אחיזה בזמן שהשר לא יהיה איש הבית היהודי?
אני חושב שלכל אישיות שתהנה במשרד הזה היה את התפיסה שלה. אל תשכח שהם הקשר מול הרבנות הראשית, הרבנים הראשיים בישראל, כל נושא הכשרות, נושא השמיטה, נושא הזהות היהודית, שורה של דברים, מאבקים שונים בנושא קבורה, קבורה אזרחית, קבורה חילונית, קבורה כזאת, ובהחלט לכל אחד יש את התפיסה ואת הגישה שלו, ואני לא מזכיר את המינויים של רבני רשויות, רבני ערים, רבני מועצות אזוריות וכדומה.
אוקיי, הרב שווינגר, אנחנו נצרף לשיחה, בזמן הזה גם תוכל לנתק את הדיבורית ולדבר איתנו באמצעות השופרת, אנחנו נצרף לשיחה את עמנואל שילה, שלום לך.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב. ועיתון בשבע, אנחנו מנסים להבין מה קורה בדיאלוג העולה יורד הזה בין הליכוד לבית היהודי, ואנחנו צריכים להבין תמונה אחת. אותו המפלגה שחתמה על הסכם קואליציוני עם יאיר לפיד, עם ציפי לבני ועם הליכוד בבחירות הקודמות, עכשיו מתעקשת על עקרונות שבבחירות הקודמות הם בכלל לא היו בשיח. כלומר, הם החמירו והקצינו את העמדות שלהם לפני שנתיים וחצי בצורה קיצונית כזו, שאין שם התקדמות.
תסביר לי על מה אתה מדבר.
אני מדבר על זה שעכשיו אומר לנו חבר כנסת יוגל לפני שלוש דקות שיש הרבה מאוד עקרונות חשובים לבית היהודי שקשורים להתיישבות ולהקפאת בנייה ולחינוך, שעד שהם לא יקבלו אותם הם לא יצטרפו לממשלה. העקרונות הללו לא היו לנגד עיניהם בחתימת ההסכם הקואליציוני הקודם.
זה מאוד פשוט. בזמן שנחתם ההסכם הקואליציוני הקודם, אף אחד בבית היהודי לא העלה בדעתו שהליכוד יפעיל את הדבר הזה שנקרא הקפאת התכנון בהתיישבות ביהודה ושומרון. זה דבר שנולד תחת לחץ אמריקני במהלך הקדנציה הקודמת. וכיוון שכך, אחרי שבמשך כמעט שנתיים ההתיישבות ביהודה ושומרון נאלצה להתמודד עם מצב כזה שבו אי אפשר לתכנן את העתיד, אלא רק לבנות על פי תוכניות קיימות טיפין טיפין, אז לאור ניסיון העבר, הדרישה הזאת שלא עלתה בעבר...
כלומר, כשהם ראו שנתניהו ממנה ציפי לבני לזאת שאחראית על הנושאים הקשורים למסע ומתן עם הפלסטינים, זה לא הדליק נורה אדומה והם המשיכו לשבת בממשלה.
מסע ומתן, הם אמרו ציפי לבני תדבר, לא יצא מזה שום דבר, ואכן לא יצא מזה שום דבר, אבל הם לא מוכנים להקפאת ההתיישבות, בטח שלא לשנתיים נוספות או לארבע שנים נוספות של הקפאת ההתיישבות.
אוקיי, נחזור אל עניין תיק הדתות. אומר כאן הרב יוסף שווינגר שכמובן מי שמחזיק את התיק הוא מנווט את הלך הרוח במשרד וחולש על הרבה מאוד תחומים. הניסיון של הבית היהודי להשיג אחיזה במשרד הדתות גם בקדנציה הזו נראה די פתטי, אחרי שהם מבינים ששאס תקבל את התיק, אחרי שהם מבינים שלהסתדר ביחד כנראה לא הסתדרו על הרבה מאוד תחומים. יש להם את תיק החינוך, זה לא מספיק?
אני לא יודע עד כמה הדרישה הזאת היא אולטימטיבית צד הבית היהודי. יכול להיות שהיא לא, יכול להיות שהיא לצורכי מסע ומתן. ברור שהם היו מעדיפים שאם התיק הזה יוצא מידיהם, אז לכל הפחות שהוא לא יהיה בידיים של שס, אלא בידיים של גורם כביכול אובייקטיבי בין המחנות השונים בציבור הדתי והחרדי, שזה למשל מישהו מהליכוד שאפשר לסמוך עליו שיהיה הוגן כלפי כל הצדדים. הסיטואציה הזאת של הפינג פונג הזה, שכל פעם מי שמחזיק במשרד דואג רק למגזר שלו, או כמעט רק למגזר שלו, ולא לאחרים, זה לא סיטואציה כל כך רצויה. אבל זה
שווינגר,
מה שקרה,
אתה מכיר
זה
דמות...
סליחה, זה מה שקרה לאורך שנים כשש"ס החזיקה בתיק הדתות. אולי בקדנציה השנייה זה נוסע קצת לכיוון ההפוך. ברור שאם הבית היהודי בקואליציה, אז הוא מצפה שלא זה מה שיקרה בקדנציה הנוכחית.
הרב שווינגר, אתה מכיר מישהו ששלט במשרד הדתות בקדנציה האחרונה שהיה אובייקטיבי?
תראה... זה שאלה של גישה, זה שאלה של השקפה, זה שאלה של רבנים, עם מי אתה מתייעץ, את המהות של מי אתה מקבל. אני חושב שכל אחד בטוח שאובייקטיבי בדרכו שלו. אני מאמין בזה, זאת אומרת, הם באמת חשבו את זה, אבל זה גם לגיטימי, כי כל אחד מאמץ את התפיסה, הראייה שלו, ולכן כל אחד יכול לראות את הנושאים השונים, בהיבט איפה הוא גדל, מאיפה הוא הגיע, למי הוא כפוף וכדומה.
אוקיי, בוא נדבר על נושא נוסף. יהדות התורה חותמת על הסכם קואליציוני ככל הנראה, ויש שם בהחלט רשימה ארוכה של הישגים, ללא תיאום עם הבית היהודי, בנושאי רבני צוהר, בנושא הגיור, בנושא הגיוס, פתיחת אזורי רישום. אמנואל שילה, זה לגיטימי בעיניך שנתניהו חותם עם יהדות התורה ולא מתייעץ בנושאים האלה עם הבית היהודי?
זה ברור שזה לא צריך להיות ככה, זה לא נותן לבית היהודי תחושה של שותפות אמיתית בקואליציה. שותפות אמיתית בונים בלשתף את כולם, לא לסגור עם צד אחד ולהעמיד את הצד השני בפני עובדה. זה לא עניין של לגיטים, הוא יכול לעשות הכל, זכותו לעשות הכל, אבל יכול להיות שבשלב מסוים הבית היהודי ירגיש בתנאים כאלה, הוא לא מוכן להיות שותף בקואליציה. ובלעדיו כזכור אין קואליציה של 67.
הרב שווינגר, אתה מוטרד מזה שהבית היהודי יחזיקו בתיק החינוך?
תראה, מי שיודע לאורך השנים, תמיד המשרד הזה פחות או יותר, למעט אולי תקופות בודדות ביותר, היה תחת ידיים... של דור הכיפות הסרוגות, מבדליות, או לא משנה כרגע איך קוראים להם, ותמיד היהדות החרדית לא בצטה בתיק הזה, ואני לא רוצה להגיד אפילו היה נוח לה שמישהו חובש כיפה אחר מטפל בכל העניינים האלה. אני לא מאמין שהדברים השתנו, אני לא חושב שזה שונה יותר מתקופת תור לב, זבולון אמר, יצחק לוי וכדומה, בטח זה לא ייראה כמו אמנון רובינשטיין או יוסי שריד ושיו שרים. לכן אני לא הייתי כל כך...
ושי פירון. נזעק,
ואל תשכח שיהיה גם סגן אחד או שתיים. טוב, שי פירון זה בכלל תקופה אחרת, דיברנו על הבית היהודי. אל תשכח שיהיה גם שתי סגנים או סגן אחד, זה עדיין לא סגור, מהמגזר החרדי, ככה שאני לא מאמין שהנושא אולי כל כך קצר קטר.
אוקיי, איך זה ייגמר קשה לדעת מול הבית היהודי, אבל כנראה שהגיעו להבנות, הרי תצטרך לקום כאן ממשלה.
יש לי רק, אני שמעתי היום קצת מאחורי הקלעים שגורמים בליכוד, ולא אחד ולא שתיים, שאמרו שאם יהיה עודף דרישות של המפלגות השותפות, תצרף לזה שהרבה מרירים או ממורמרים בליכוד שלא קיבלו את התפקידים שהם חושבים שהם ראויים להם, זה בכוח יביא את ביבי לממשלת אחדות, ואז שתקום ממשלת אחדות, אתה תראה שהתחילו כבר חילופי השמות, הבית היהודי השם, כאן יהדות התורה, שס וזה, לכן אני מציע לא כל כך להגזים ברמת הדרישות, כי ביבי באמת כבר על הקסקס האחרון, גם כלפי הבית חוצה, גם כלפי הבית פנימה.
זו הייתה המלצה שלך לשעס, אה?
לא שומע?
זאת הייתה המלצה שלך לשעס.
אני לא חושב ששעס כל כך פחדה מממשלת אחדות, ואני חושב שהרב אריה דרעי יציר על זה לא אחת. אני אומר מכלול הדשות, בעיקר של כחלון, בעיקר עוד שורה של דברים, ואני חושב שגם כלפי האמריקאים, אנחנו כל הזמן כל כך שקועים במדמנה הפנימית שלנו, ששוכחים שיש אירופה, יש ארצות הברית, כדאי גם טיפ-טיפה להתחשב בהם ולא לעשות טעויות שאני באפסי עוד.
וואה, טוב. מה אתה אומר, אמנואל?
גאווה לאומית, חוסן מדיני, זה, כן, שלא שומע.
אני לא חושב שההתכופפות מול ארצות הברית הוכיחה את עצמה. כל הזמן אמרו אנחנו צריכים לדעת איך להתמודד מול ארצות הברית. מצד אחד ברור שאנחנו לא מתכוונים לשרוף איתם את היחסים, אבל מצד שני ראינו ראשי ממשלות בישראל שעמדו בגבורה מול האמריקאים והצליחו, כמו מנחם בגין מניין רמת הגולן.
איפה ראית שהוא
הצליח? הוא העביר את חוק רמת הגולן. סליחה, הוא החזיר את כל סיני לא בגלל האמריקאים, הוא רצה להחזיר את כל סיני והחזיר את כל סיני, אבל הוא העביר את חוק רמת הגולן, והממשל של רייגן באותו זמן שבסך הכל היה ממשל מאוד ידידותי לישראל, ניסה לכופף אותו בעניין הזה, ובגין סרב להתכופף, וזה עבר. גם בנימין נתניהו סרב להתכופף בעניין שהיה מאוד חשוב לו הנאום הזה בקונגרס, ולא ראינו שהתמוטט עליו העולם. צריך לנהל את היחסים מארצות הברית מצד אחד באמת בזהירות, אבל מצד שני גם בתקיפות ובהסברת עמדתנו, ולא בלי לוותר על נושאים עקרוניים, כי בסופו של דבר מה שקורה זה שבשיטת הסלמי, כל הזמן אנחנו הולכים ונסוגים תחת הלחץ האמריקאי. אם אנחנו מוותרים באלף, אז הם דורשים את בית, ואם אנחנו מוותרים בבית, הם דורשים את ג', ואחרי כל זה אנחנו אומרים לעצמנו שאת כל זה אנחנו עושים כדי שהם יעזרו עלינו, לנו בסוגיית הגרעין האיראני, ובסוף מסתבר שהם מפקירים אותנו דווקא בתחום הזה. אז כדאי לנסות לפעמים גם שיטות הפוכות. לא תמיד להיות הכל... רכים וממושמעים.
הכל טוב ויפה. איך שכתב פעם איתן אבר, עד שפתאום אתה צריך איזה חלק אחד להחליף באיזה F-15, 16 או 35, ופתאום זה מתעכב אצל האמריקאים. אז אתה יכול לטוס להפציץ את הגרעין האיראני, אבל באמצע פתאום ייפול איזה גלגל ולא חלקי חילוף. תמיד תיקח את זה בחשבון, לא לריב עם, איך אומרים, לא להתגרות יתר על המידה באומות העולם. בוא כבר ניצא מהגישה הזאת שאפשר לחנך את האמריקאים, ואני ואפסי עוד, באמת, קצת פרופורציה, קצת ניעוד, קצת כבוד לממלכה של חסד, שבסופו של דבר, עם כל האינטרסים גם עוזרת לישראל, ולא שאני חסיד של אובמה שוטה, כן? אבל אני חושב שלא צריך יתר על המידה למתוח איתם את החבל, ולא חסר הרבה גם שהאירופאים יחרימו אותך, ומספיק כבר עם הדברי רעב המיותרים האלה, די.
מסכים
שלא צריך... בנט, די כבר.
מסכים שלא צריך למתוח את החבל יותר מדי, הוויכוח בינינו זה כמה זה יותר מדי.
בהחלט.
עמנואל שילה והרב יוסף שווינגר, תודה רבה לשניכם.
לילה וערב טוב.
פרסומת.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית. עם אבי ממרן.
עכשיו למה שמתרחש בנפאל, אנחנו עם מוטי אלמליח, שלום לך.
שלום וברכה.
דובר איחוד הצלה, אתה נמצא יחד עם משלחת הארגון בנפאל, בקטמנדו. קודם כל אולי תיאור כללי שלך, הגעתם אתמול, אחרי יממה, מה אתם רואים שם? איך זה מרגיש?
אז קודם כל אני אומר שמדובר במשלחת משותפת לאיחוד הצלה, זקה ועמותת פירסט, שהיא בעצם מאגדת את כל יחידות החילוץ בישראל. החלוץ שלנו הגיע אתמול באמת, קבוצה של חלוץ שסקרו את האזור, והיום אפילו הספיקו כבר לחלץ 10 ישראלים שהיו תקועים במנזר לא רחוק מעיר הבירה פה. הביאו אותם בבטחה בג'יפים אל הבירה. זהו, כרגע, תראה, מה שאנחנו רואים, האסון ניכר פה בכל פינה, כמובן בניינים הרוסים, אנשים יצאו לרחובות מחשש של קריסה של מבנים, גרים בו אוהלים ברחוב, יורד פה גשם מפרקים, כך שבערב כשיש קצת רוח קר מאוד, אנשים מדליקים מדורות כדי להתחמם. זהו, יש
מחסור במזון, מחסור במים, מחסור בתרופות.
תראה, לפי שעה יש פה משלחות רבות מכל העולם. בבירה נראה שיש אפילו גם שגרת חיים, בין היתר. השאלה הגדולה היא מה קורה בכפרים שמחוץ לקטמנדו. ועל השאלה הזאת תהיה לנו תשובה מחר. אנחנו מתכוונים לצאת לכפרים שמרוחקים יותר, לעשות באמת הערכת מצב מה קורה שם, להגיע למוקד הרעש, לבדוק את מידת ההרס, לבדוק אם יש פצועים, מה צריכים שם בדיוק. שם נראה לי שההערכה שלנו לגבי מחסור בתרופות וכו' תהיה הרבה יותר ממוקדת.
אוקיי, אנחנו מבינים גם שהצבא הנפאלי, עוד צבאות מרחבי העולם שמסייעים, עדיין לא נמצאים באמצע הדרך בחילוץ הגופות מתחת להריסות. המספר של ההרוגים עובר היום את 5,000 הרוגים. גם שרופים גופות, נכון? כדי שלא יהיה זיהום.
א', זה מנהג המקום כאן לשרוף את הגופות, אבל גם המצב עצמו מצריך את העניין הזה בעצם כדי למנוע התפשטות של מחלות.
כן. אני רוצה לשאול אותך, תראה, אנחנו מדברים 3 ימים אחרי רעידת האדמה הזו. יש בסך הכל 9 מטיילים ישראלים שעדיין לא יצרו קשר. עוד 11 או 13 מהם יצרו קשר, אבל עדיין לא חולצו. אתם קשורים לעניינים הללו של חילוצים, של איתור אנשים, או שאתם פשוט נותנים עזרה רפואית בלבד?
אז כמו שאמרתי, קודם כל המשלחת מורכבת, ולא בכדי, מורכבת מ3 ארגוני החירום ההתנדבותיים בישראל, שזה איחוד הצלה, זקה ויחידות החילוץ. יש חלק מהניסיון שיש אותו לכולנו, כן, אבל איחוד הצלה, טיפול ראשוני בשטח, זה ידוע ומוכר. זקה יודעים לטפל בכל מה שקשור לכבוד המת, והם עם הרבה ניסיון במשלחות בינלאומיות. ויחידות החילוץ, חלק מאנשי יחידות החילוץ הם גם רופאים, חלקם מומחים בחילוץ. זה בעצם נותן מענה לכל תרחיש שנפגוש כאן.
אוקיי, הרבה מאוד ישראלים עושים את דרכם חזרה לארץ. מה אתם שומעים מאלה שחוזרים עכשיו מהערים, מהטרקים? נפגשת איתם? ראית אותם?
קודם כל זה לא כזה פשוט. מה שקורה כרגע בשדה התעופה בקטמנדו, השדה עצר מלכת. אני יכול להגיד לגבי המשלחות שראינו שמגיעות, אנחנו היום המתנו מעל 1.5 שעה, אני מדבר על הקבוצה השנייה של איחוד הצלה זקה ופירסט שהגיע אחרי החלוץ שהגיע אתמול, המתנו 1.5 שעה לאישור נחיתה, זאת אומרת המטוס חג מעל שדה התעופה במשך 1.5 שעה עד שהוא קיבל את האישור. יש פה לחץ עצום של מטוסים שרוצים להגיע ולאסוף את האנשים ולחזור, זה לא כזה פשוט. שדה התעופה נראה במצב שהוא חצי מושבת נקרא לזה, בכל הנושא של מי ששלח לכאן ציוד או מעוניין להוציא מכאן ציוד. הדבר לא פשוט מאוד. היום מחוץ לשדה התעופה עמדו מאות אנשים ללא מענה, ולדעתי לעניין הזה ייקח כמה ימים לפי איך שזה נראה עכשיו. לא נראה לי שכל מי שרוצה לחזור לארץ יכול לעשות את זה במהירות שהוא היה מעוניין לעשות את זה.
מוטי אלמליח, דובר ארגון איחוד הצלה, ממשלחת ארגוני ההתנדבות בישראל שנמצאים בנפאל, תודה רבה לך. אנחנו עם הגברת יהודית פליישמן, שלום.
שלום, ערב טוב.
אמא של חני ליפשיץ, אשת שליח חב"ד בנפאל.
נכון.
הם שם, ומה עם הילדים שלהם? אני מבין שהם הגיעו אליכם, לסבא וסבתא?
ברוך השם, הם הגיעו היום לארץ, הייתה התרגשות רבתית היום. קודם כל מאוד מאוד שמחתי כשאחד יהודי עלית שהם מגיעים, כי באמת אני חושבת שזה היה הצעד הכי נבון. וברוך השם, אני ממש התרגשתי גם לראות אותם, גם לראות אותם במצב טוב כל כך, ובלי טראומה, וברור שההשפעה של ההורים נוגעת גם לילדים, והם באמת, והם בסדר גמור, ברוך השם. ושנית, אני מודה להשם באמת שהם ככה, גם שההורים וגם שהילדים, ברוך השם, בסדר גמור.
איך זה להיות, להרגיש אמא של מישהי, בעצם של זוג, שנמצאים עכשיו במדינה הזו מוקת האסון, נתונים להרבה מאוד דאגה ובעיות, ימים של מתח, צריכים לדאוג לכל כך הרבה דברים, לא קל ולא פשוט, וזה בשל מטעם השליחות, מה שנקרא.
בהחלט זה לא קל, זה לא קל מאוד, ימים ולילות, ככה ללא שינה ודאגה, אבל אני יודעת שמצד שני הם באמת עושים את השליחות על הצד הטוב ביותר, והם באמת... זה לא סתם הם נשלחו לשם, וברוך השם, השם שותל בכל מקום את האנשים המתאימים, ובהחלט הוא ידע את מי לשתול שם. כי שם באמת צריך זוג מיוחד, כי לא כל אחד יכול לשרוד במקום כזה. ניסיון שלי שגם הייתי שם כמה פעמים, לי היה קשה יותר מדי זמן להיות שם. והם באמת, ברוך השם, ברוך השם, שורדים.
הילדים מספרים על חוויות מיוחדות, יוצאות דופן?
בסך הכל אני רואה שזה לא נורא כל כך, אני יותר פחדתי, יכול להיות שכבר עברו כמה ימים וקיבלו הרבה תשומת לב שם בבית חב"ד, כולם היו ביחד והשקיעו בהם ותמיד ההורים משקיעים בהם, אז רואים תוצאות, רואים שהם בסדר, למרות הבעלה, אני בטוחה שהייתה בעלה, אבל הם בסדר, מה שהיה לי הפתעה היום.
כן, העובדה ש... הנפאלים המקומיים שם, אנחנו שומעים כל מיני שמועות על מחסור במזון, הם באים גם לבית חב"ד, מה המדיניות שם בבית חב"ד במצבים הללו, כאשר בקושי יש לכל מי שנמצא שם, עוזרים גם למקומיים, לכל מי שרק צריך עזרה, או שעושים את ההבחנה הזו?
לפי איך שאני מכירה אותם, הם באמת נותנים לכולם, אני בטוחה שיש להם את התבונה ואת איך לעשות את זה בדיוק, כי לגמרי לקחות אי אפשר, מצד שני הם כן, יש קשרים מאוד מאוד טובים ביניהם לבין המקומיים, והמקומיים שם מאוד מעריכים אותם, אז אני לא מאמינה שאני מקווה בעזרת השם שלא יהיו בעיות, כי יש הערכה שם, הם כבר הרבה שנים שם, מכירים אותם טוב טוב, זה שכונה כזאת שכולם מכירים אותם, כולם מכירים את כולם, והם חלק מהשכונה בעצם, עם כל זה שהם באמת מצד אחד מדיניות לבד, אבל מצד שני יש קשר.
מילה אחת אולי שלך על כל סיפור התינוקות שנולדים שם ומביאים אותם לארץ, עם הסיטואציות והסיפורים, עד כמה שאפשר לדבר על זה בשידור, אבל דווקא המדינה הזו היא זו שנותנת מענה לסיפור הזה?
זה מעניין, כי בצד אחד המדינה הזאת יש לה קשיים בדברים כל כך רגילים שבמדינות אחרות לא, זה כל כך מובן מאליו, שם אי אפשר להסתדר. ודווקא זה הלך להם בקלות. הם כנראה מצאו את הפרצה וקטונתי מלהביע את דעתי פה, כי זה באמת אנשים שזה דעת
כדורים יותר. אבל אלו המשפחות שבעיקר ורבים מהם באים לבית חב"ד, נעזרים בבית חב"ד, הם שוהים שם מטבע הדברים, גם בחודשי ההיריון וגם בתקופות שלפני ואחרי הלידה וכל הסיפור הזה.
הפונדקיות הן לא נמצאות שם,
לא, ברור, המשפחות לא נמצאות. המשפחות הישראליות.
כן, האבות שם מגיעים, בתור הישראלים, כמו שכולם מגיעים, וכל הישראלים מוזמנים באהבה, זה לא מקום שאפשר ככה להתחיל למיין מי כן
להיכנס. כלומר, בית חב"ד משתף פעולה עם הסיטואציה הזו, או שהוא לא מתערב, כלומר, כל מי שבא ברוך הבא ולא שואלים אותו למה הוא בא ומה תפקידו, ואולי מנסים להניע אותו מתהליכים כאלו ואחרים.
הם לא מתערבים בעניין הזה, כי זה באמת, זה לא העניין שלהם. אם מישהו בא ורוצה ללכת לבית כנסת, או רוצה סעודה טובה, אז, כן. אז נותנים להם, בהחלט נותנים, אבל לא מתערבים בעניינים, זה לא...
הכנסת אורחים כמו שהיא.
בדיוק, בדיוק, לשמה, לתקבל יהודי באהבה, ואת הדברים האלו, אחרים, זה מישהו אחר יכול לסדר, אבל לא הם.
כן, הסיפור הזה רק שוב מציף את השאלה האם כבר כדאי להפוך את בתי החבד לשגרירויות רשמיות של מדינת ישראל, כי שוב באירועי אסון אנחנו רואים את תפקוד של בתי חבד לעתים פי כמה וכמה מהשגרירות הרשמית, וזה כשלעצמו נושא לדיון אחר, כנראה גם עם אנשים אחרים, אבל אני שם את זה ככה בסוף השיחה שלנו. יהודית פליישמן, אמא של חני ליפשיץ, שליחת חבד בקטמנדו, תודה רבה.
תודה רבה לכם, וערב טוב,
ובהצלחה בכל השידורים. בהצלחה. ואנחנו שומעים את התיאורים וקוראים את הרעיונות הראשוניים עם ישראלים שניצלים ומגיעים מכל מיני קצוות בהרי האברסט, או בטרקים רחוקים, אחרי ימים של הישרדות בקור, ברעב, התמודדות עם מקומיים ששודדים אותם, חלקם לא מצליחים להגיע או ליצור קשר, וגם מי שיוצר קשר, צוותי החילוץ, לא מצליחים להגיע אליהם. יש ישראלים שנמצאים גם עכשיו בסכנת חיים אמיתית, לא מצליחים להגיע אליהם, הם מחוסרי מזון, נמצאים במקומות מסוכנים, קרים מאוד, לא יכולים להתקדם לא קדימה ולא אחורה, זה כבר תחילת היום הרביעי. והגם שהם הלכו בסך הכל לטייל, או כל אחד ולמטרה שלו, בני עם אחד אנחנו ויהודים אנחנו, וגם צריך להזכיר את אותם יהודים ששוהים שם בתפילות שלנו, ולבקש מהקדוש ברוך הוא שישמור על כל אחד מעם ישראל. צריך להזכיר גם את הפן הזה, ולא רק לדבר על הטרגדיה שחוותה המדינה הזו. בסוף יש שם בקצה אדם בודד לבד עם עצמו בין שמיים לארץ, לא יודע מה יעלה בגורלו מחר, ואנחנו מקווים שגם הם מסתכלים אל השמיים למעלה. תרסומת ואנחנו חוזרים.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו אל אשדוד. שלום לחבר מועצת העיר אבי אמסלם, ערב טוב לך.
ערב טוב.
יש מאבק נגד מתחם הביג, גם רבני אשדוד מחליטים להחריף את המאבק. קודם כל אולי בקצרה לתהליך, איך הגענו עד פה?
פתחו מרכז קניות חדש שיושב על הציר הדרומי של אשדוד, ולמעשה במתחם הזה יש כרגע כמעט כ-130 חניות שפתוחים כרגע, הערכתי שיהיו עוד שאמורים להיפתח, וחלק המסעדות, הבתי קפה, הם כן סגורים וכן סגורים, השאר פתוחים ומעודדים אותם. הבעיה העיקרית זה שבעלי הביג מעודדים את בעלי העסקים אכן לפתוח בשבתות על ידי מסע יחסי ציבור גדול שהם עושים ומניפים כדי שהמקום הזה יפעל בשבת.
ובעצם מלבד החילול שבת ההמוני בעיר אשדוד, גם תושבים מחוץ לעיר יבואו לנצל את העובדה שיש מרכז קניות גדול שפתוח בשבת. בעצם הסיפור הזה הופך את השבת לרומס, למעשה את קדושת השבת. עכשיו, אני שואל אותך כנציג חרדי בעירייה, מה אתם יכולים לעשות מול בעלי עסקים שרוצים לעבוד בשבת? העירייה לא עושה כלום, המדינה לא עושה כלום, והכל בסדר.
לא, תראה, יש חוק שבשבת המקום חייב להיות סגור והם חייבים לסגור. הבעיה העיקרית היא שרוב, כל הקניונים באשדוד, והרבה מאוד בעלי עסקים שכן נמצאים במתחם, הם כן רוצים להיות גורים בשבת. הבעיה היא שברגע שפותחים ומתירים את האפשרות לפתוח, הם מאבדים את האפקט התחרותי בין אחד
לשני. התחרות, ואז זה מחייב גם את מי שרוצה להיות סגור לפתוח בדיוק. כדי שהמתחרה שלו לא יצליח.
בדיוק, וזאת הבעיה.
מי אוכף את זה? מי אמור לאכוף את העניין הזה?
תראה, זה לא... יש את החוק הזה עירוני ש... פועלים ואנחנו נפעל כדי שיחפו וזה הדרך. הבעיה היא לא, בעל עסק שאתה בא ואתה נותן לו דוח, אז הוא אין לו בעיה לקבל את הדוח והוא ימשיך כפחות לצורך העניין לעבוד. אנחנו נשים לחוף את זה בדרכים הרבה יותר קשות, כדי שאכן כן יחפו את זה וכן יסגר המקום בשבת. זה כל הרעיון הגדול. וניסינו בהידברות, מנסים בהידברות, מנסים להגיע בהרבה דרכים עם בעלי עסקים ישירות, כדי שכן נסגור. האמת, בהתחלה שמחנו על הנהלת הביג, שהיא אמרה שמבחינתה הם מזכירים את המקום, לכל בן אדם, וכל אחד חפץ יעשה מה שהוא רוצה. אז באמת פעלנו במישור הזה בצורה אינטנסיבית וחזקה מאוד, בסוף התברר לנו שהם הוצאו גם מסמך לבעלי עסקים, שהם מורים להם כן לפתוח, והם מודדים אותם בעצמם לפתוח, ופה למעשה הם הכשילו אותנו בהתחלה.
האם נראה, אבי, בשבתות הקרובות הפגנות מול הביג? לשם זה הולך?
לא, הרבנים, אתמול היה התכנסות של הרבנים פה בעיר, כל רבני העיר שהם התכנסו, והם דנו בנושא הזה בצורה מאוד מאוד מעמיקה, והשקיטו להגיע, לצאת קודם כל בתפילה גדולה רחובה של עיר, לצאת בתפילה ענקית עם כל המשתנה מכך, ונסות אחרי, יש עוד כמה דרכים שהם יטילו כל מיני סנקציות על הציבור החרדי שלא ייכנס לשם וכל מיני דברים כאלה, ובדבר השם מקווים שזה צריך. אני מאמין שבהידברות ישירה עם בעלי עסקים אנחנו כן נצליח בעזרת השם לסגור את המתחם הראשי.
חבר מועצת עיריית אשדוד אבי אמסלם, תודה רבה לך.
ערב טוב,
ערב טוב. אנחנו עכשיו עם חבר הכנסת הרב ישראל אייכלר, שלום וערב טוב.
ערב טוב לך.
בכל שנה כשהיו נוסעים למירון, אז מי שמגיע מירושלים ובני ברק מצליח להגיע בתחבורה הציבורית עד לפתח היישוב. מי שמגיע ברכב פרטי כמובן נעצר בחניונים, אבל מי שמגיע בתחבורה פרטית, כלומר מקריית ספר, מודיעין עילית, ביתר עילית, גם מגיע באוטובוס, גם יורד בחניון, עובר לשאטל עם כל המשפחה והמטלטלים בהלוך ובחזור. עושים לזה סוף השנה?
באופן כללי יש היום רוב הערים, אלעד, אשדוד, בית שמש, בני ברק, חיפה, חצות, טבריה, ירושלים, נתניה, הפכו לגיאוגרפיה, יחסים צפת, כולם יוכלו לעלות למעלה, אבל פה יש בג לא נורמלי, שדווקא ביתר ומודיעין עילית, ששם יש הכי הרבה ילדים, תינוקות והורים צעירים, משם יצטרכו לבוא ולרדת בעינוזים או בפרות ולחכות לשאטלים בשמש הלוהטת ולחכות בפקקים חזרה. אני היום פניתי למנכ״ל משרד התחבורה.
למה? מה ההבדל בין ביתר לבין חצור?
כי אין קו כל השנה, אין קו תחבורה ציבורית רשמית מביתר ומודיעין למירון. אבל כל הרעיון הזה שמפרידים באוטובוסים פרטיים לאוטובוסים ציבוריים, ההיגיון אומר, המשטרה טענה, שיש להם שליטה על חברות ציבוריות גדולות, יש להם שליטה, חברות פרטיות אין להם שליטה לביסות ולמנוע פקקים. אבל פה מדובר בשני ערים שיש להם חברות אוטובוסים שהעירייה מפעילה את זה, ולכן משרד התחבורה והמנכ״ל נכנסו לעניין הזה. אני מקווה מאוד בעזרת השם שביום יומיים הקרובים יתוקן העוול הנורא שחלילה לא יעשה נגד תושבי ביתר ותושבי מודיעין עילית. זה נורא ביום. ביתר עילית ומודיעין עילית חכו בשעות על כלום, זה 140 אוטובוסים, אבי, אל תחשוב שמדובר פה בציבור קטן.
כן, כן, בלי הנה רק כמות מאוד גדולה של אוטובוסים מהמקומות האלה. הרב אייכלר, אנחנו מדברים כל שנה אחרי ל"ג בעומר ומנסים להסיק מסקנות ולתקן דברים כאלו ואחרים. אתה מעורב השנה פחות או יותר במה שקורה, אתה רגוע לפי ההכנות בשטח?
קודם כל, מחר ב-11 יש ישיבה בכנסת של חברי הכנסת החרדים עם כל ראשי המשטרה והמארגנים של כל האירוע של ל"ג בעומר. אבל אם אתה שואל אותי אם אני רגוע, לא. הסיבה היא פשוטה. להכניס מאות אלפי אנשים למקום של 10,000 אנשים, אי אפשר להיות רגוע. מצד שני, יש לנו בעיה עם כל מיני גורמים בשלטון שחושבים שאם הציבור לא יגיע, אז עדיף. אנחנו בשיטה שצריך לאפשר לכל יהודי להגיע בביטחון ובאופן מסודר. וזה ההבדל הגישה בינינו, החרדים המאמינים בזכותו של רבי שמעון בר יוחאי, וזכותו של כל יהודי להגיע לשם, לעומת השלטון שאומר, רק תעשה לי טובה שלא יהיה לחץ. בין שני הדברים האלה צריך לאזן, ואנחנו נעשה את זה בעזרת השם. מחר יש לנו ישיבה, אני חייב לציין שמשרד התחבורה, המנכ״ל נכנס לעובי הקורה לאפשר גם לבעיה שהעליתי בעניין ביתר ומודיעין עילית. אני רק לא יודע איך קרה שבמודעות שפורסמו היום, כל הערים שמניתי מופיע, חוץ משתי הערים האלה, שהיה פה איזו בעיה ביורוקרטית, שנתקן אותה בעזרת השם.
נקווה שכך באמת תהיה ושהכל יעבור בשלום. חבר הכנסת הרב ישראל אייכלר, אגב, ממחר כנראה גם סגן יושב ראש הכנסת.
לא, אלה דברים שעדיין לא סגורים שום דבר, ולא על זה עליתי. אני עליתי לדבר על העוול הנורא שלא יעשה לתושבי מודיעין עילית ולביתר עילית, ובשאר העניינים אני אשמח תמיד לעלות את
זה. כן, זה פעם ראשונה שיהודי חסידי מאגודת ישראל יושב על הכיסא הזה.
מה אתה אומר? הרב יהודה מאיר אברמוביץ' לפני 30 שנה היה סגן יושב ראש הכנסת.
היה סגן יושב ראש הכנסת, אוקיי. אז הנה, משהו בהיסטוריה חסר לי.
לא חסר לך, אני אמרתי לך, לא חסר. פשוט זה לא, אין בו שום חידוש, אורי מקלב היה עד היום, זה לא משהו חדש, אבל...
כן, אבל, בסדר, דגל התורה, אני מבין, איפשהו שם חשבנו, שההכרה בכנסת היא רק במה שצריך, רק במה שאפשר לעזור לציבור, אבל יושב ראש כנסת זה בהחלט תפקיד טקסי ורשמי.
מה פתאום? זה חבר בנשיאות שקובע את כל סדר היום של הכנסת, איזה חוקים יעלו, איזה לא יעלו, איזה יצאות לסדר היום דחופים ואיזה לא דחופים. מה אתה מדבר? זה המון, זה המון השפעה, וגם על חברי הכנסת שעולים לנאום, כל דקה שהיושב ראש נותן להם, זה בשבילהם... דבר חשוב מאוד, זה לא התפקיד, כמובן שאני הייתי רוצה לקבל יושב ראש הוועדה לפניות הציבור, אבל אתה יודע שיש סדר ברשימה, ואני מכבד את הסדר.
הציבור יכול לפנות אליך גם בלי להיות יושב ראש הוועדה, תודה רבה לך רב ישראל אייכלר.
זה ברוך השם, תודה אבי.
בהצלחה, סיימנו את המהדורה המרכזית, תודה לסגי פרלמוטר, הטכנאי, לעורכת אסתי פלד ולכם מאזינים, שיהיה לכם ערב טוב, בשורות טובות, להתראות.